שלום וברוכים הבאים. כאן רוני וייסמן ואתם מאזינות ומאזינים למגרש עולמי. הסקרנות לגבי ג'ק סליבן, יועצו המדיני של ג'ו ביידן בעל פני הבייבי הקפואות, התעוררה אצלי בעקבות קריאת מאמר שפורסם לפני כעשרה ימים במגזין פוליטיקו, ושכותרתו היא המהפכה של ג'ק סליבן. הוא נכתב על ידי אלכס וורד, עיתונאי מוערך ומומחה במדיניות ארצות הברית. ככל שקראתי על הנושא במקורות נוספים, כך הבנתי מהלכים במדיניותו של ביידן שהיו חידה בעיניי לפני כן, כמו המשך ההקצנה ביחסים עם סין מיד לאחר היבחרו, במקום הפשרת היחסים כפי שרבים העריכו שיקרה. ככל שאספתי חומר עבור הפרק, כך הבנתי שיש פה מהלך מסודר של מעצב מדיניות החוץ של המפלגה הדמוקרטית היום, ג'ק סליבן. אז מי הוא ג'ק סליבן? שיער מסודר היטב, שביל בצד עם בלורית מסורקת בהקפדה לצד שמאל, פוקר פייס, מראה כללי של עורך דין או איש עסקים משנות ה-60 של המאה שעברה. זהו ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן שמינה ג'ו ביידן. אך למרות התואר המרשים מאוד, הוא לא מספיק כדי להסגיר עד כמה משמעותי סליבן לעיצובה של מדיניות החוץ המדינית והכלכלית של ממשל ארצות הברית תחת ביידן. ב-27 באפריל 2023 נשא ג'ק סליבן נאום במכון ברוקינגס. מכון ברוקינגס הוא מכון מחקר הנמצא בוושינגטון ואשר משמש כבר שנים רבות כמקור הדעות הממוסדות של המפלגה הדמוקרטית. ברוקינגס הוא בין המכונים בעלי צוותי החשיבה המפורסמים בעולם. זה אחד המקומות בו ביקרו רבים מהאנשים הקובעים ביותר במדיניות ארצות הברית כדי לשאת נאומים רבי רושם, ואשר אליו פנו בכירים כדי לקבל ייעוץ במדיניות חוץ. לכן הבחירה של סליבן במכון ברוקינגס כמקום לפרוס בו את עיקרי העיצוב מחדש של מדיניות החוץ המדינית והכלכלית של ממשל ביידן, כנראה שלא הייתה אקראית. בנאום שלו קרא סליבן תיגר על האמונות והערכים ארוכי הימים של אמריקה, בעצם אלה שבתוקף מאז אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא התווה מפת דרכים לעתידה האידיאולוגי של האומה. הזמנים השתנו, אמר, ואמריקה חייבת להשתנות איתם. על פי וורד, שיקף הנאום מסע שעבר סליבן עצמו במשך שש שנים. לאחר ניצחונו של טראמפ על הילרי קלינטון, לה שימש סליבן כיועץ, הוא ביקש להבין מדוע המסורות המודרניות של מדיניות החוץ של ארצות הברית אינן זוכות להד אצל מעמד הביניים בארצות הברית. בעקבות המסע הזה, הוא גיבש חזון חדש עבור המפלגה הדמוקרטית שישמש עמוד השדרה של החשיבה של ממשל ביידן על העולם לאחר הטראומה של קדנציית טראמפ. כדי להגיע לתפיסה חדשה, הקורא תיגר על מדיניות שהייתה במשך עשרות שנים על ליבה המוסכמת של מדיניותה הדו-מפלגתית של אמריקה, היה צריך סליבן לפרק תחילה את אמונותיו הממסדיות שלו עצמו, אותן תפיסות מסורתיות שביקש כעת לבטל בנאומו בברוקינגס, שהגלובליזציה והסחר החופשי אין בלתן, שהן גורמות לכלכלות לצמוח ומשפרות את חייהם של אנשים תוך די כך, שמה שטוב לשוק המניות נהדר עבור כולם, שבהינתן מספיק זמן במדינות שתתאשרנה מספיק, ייווצר מעמד ביניים יציב שידרוש מממשלתו את זכויותיו הפוליטיות וזכויות אדם, שאפילו המשטרים המבדקים ביותר התפוררו בסופו של דבר תחת משקל ההון הנכנס, שתמיכה כספית או השקעה יכולים לעשות הבדל משמעותי לשיפור חייהם של בני אדם. בברוקינגס, שם החשיבה הזאת תפסה אחיזה במשך שנים, סליבן הצהיר שהגיע הזמן להמשיך הלאה. על פניו נראה שסליבן לא היה המועמד הסביר להעביר מסר כזה. שנים קודם לכן החזיק סליבן באותה אידיאולוגיה שהיוותה את המיינסטרים בקרב המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית כאחד. אלו היו הימים הסוערים שבהם הקונצנזוס המרכזי של מדיניות החוץ היה שהגלובליזציה היא כוח חיובי בלבד, נזכר סליבן ברעיון שנתן בשנת 2017. הייתה אז כמובן סיבה טובה לחשוב כך. הקפיטליזם עזר להרחיק את ברית המועצות. סין עדיין לא הייתה מעצמה גדולה, ובניית הכלכלות של אויבים הפכה אותם לידידים. הגלובליזציה, לטענת תומכי הנלהבים, הביאה איתה את התועלת האדירה בצורת הפיכת אנשים רבים לעשירים, תוך הפיכת העולם לבטוח יותר ולמדיניות חוץ אמריקאית פחות יקרה. בפני קהל גדול של עיתונאים, פקידי ממשל ומומחים מפורסמים, אמר סליבן. אחרי מלחמת העולם השנייה, הוביל ארצות הברית את בנייתו של סדר כלכלי בינלאומי חדש בעולם מרוסק. הדבר הוציא מאות מיליוני אנשים ממצב של עוני. הסדר הזה שרד מהפכות טכנולוגיות מרגשות. הוא עזר לארצות הברית ולמדינות רבות אחרות ברחבי העולם להשיג רמות חדשות של סגסוג. אבל העשורים האחרונים חשפו סדקים ביסודות האלה. סוף ציטוט. במילים אחרות, תוכנית מרשל והתנופה הטכנולוגית במהלך שנות ה-90 היו תוצרים נכונים לזמן ולמקום שלהם. הן לא בהכרח נכונות לעידן המודרני. סליבן עבר בנאומו להסביר את המניעים לשינוי הנדרש בחשיבה. ציטוט, הכלכלה העולמית המשתנה הותירה מאחור אמריקאים רבים מכוח העבודה ואת הקהילות שלהם. משבר פיננסי הרעיד את מעמד הביניים. מגפה חשפה את השבריריות של שרשרות ההספקה שלנו. אקלים משתנה מאיים על החיים והפרנסה. הפלישה של רוסיה לאוקראינה הדגישה את הסיכונים של תלות יתר. סוף ציטוט. סליבן המשיך ומנה את הסיבות מדוע אמריקה צריכה ללכת בדרך חדשה. הייצור בארצות הברית הפסיד בגלל כוח עבודה זול יותר בחול. צמיחה לצורך צמיחה הייתה מטבעה בלתי שוויונית ולא הועילה לכולם. הצמיחה הכלכלית של מדינות אחרות והשתלבותן בכלכלה העולמית לא הפכו אותן אוטומטית לדמוקרטיות יותר. חלקן, כלומר סין, הלכה והפכה תוך כדי צמיחתה לעוצמתית ורודנית יותר. והשוק החופשי בבית והשפעות הגלובליזציה חוללו הרס של האקלים תוך כישלון לתמרץ אמצעי ייצור ותעשיות ירוקות יותר. כך הודה סליבן באופן מרומז שההנחות העיקריות שעמדו בבסיס מדיניות החוץ והמדיניות הכלכלית של אמריקה היו שגויות במשך עשרות שנים. סין הייתה הדוגמה הבולטת ביותר לכישלון האמונה בוושינגטון שהשווקים הליברליים יובילו בסופו של דבר לדמוקרטיה בבייג'ין. עד שהנשיא ביידן נכנס לתפקידו, היינו צריכים להתמודד עם מציאות בה כלכלה גדולה שולבה בסדר הכלכלי העולמי, באופן שהציב אתגרים לא מבוטלים, אמר. בכך כיוון אל הסבסוד הגדול של מגזרים מרובים בכלכלה הסינית, שריסקו את יכולת התחרות של אמריקה בתעשיות רבות. מה שהחמיר את המצב עם שכסה ליוון, הוא שהשתלבותה הכלכלית של סין לא מנעה ממנה להרחיב את שאיפותיה הצבאיות. סליבן, בין השאר גם מתחרה דיבייט מוכשר בעברו, פירק אחת לאחת את תפיסות העולם בהן החזיק ביידן כמו שאר נשיאי ארצות הברית במשך עשרות שנים, ואשר היועץ לביטחון לאומי גדל להאמין בהן עד שטראמפ ניצח בבחירות בנובמבר 2016. סליבן מודה בטעויות העבר, וכעת כשהוא נמצא בעמדת השפעה הוא שואף לתקן את הדברים על פי הבנתו. אחרי שתיאר את הבעיות הכרוכות במדיניות הישנה, עבר ג'ק סליבן לתיאור הפתרונות האפשריים. במקום גלובליזציה בלתי מרוסנת, כלכלה אמריקאית עם אנרגיות מחודשות שיחזקו את המדינה. הגיע הזמן, כך הוא אמר, להפוך את חגורת החלודה למסדרון קובלט, כלומר להמיר את התעשיות המסורתיות שנעלמו או נחלשו בעשורים האחרונים, ואשר אל עובדיהם מחוסרי עבודה ראויה דיבר טראמפ בהצלחה מרובה, לתעשיות שקשורות לאנרגיה מתחדשת, שיובילו לא רק לעבודות צווארון כחול, אלא לקריירות של צווארון תכלת, כלומר משרות שאינן דורשות תואר אקדמי בהכרח, אך גם אינן עבודות כפיים. הביידניזם שסליבן עזר לאפיין חדר לכל פינה במדיניות החוץ של הממשל תחת ביידן. התמקדות בבית הייתה אחת הסיבות לכך שביידן בחר לסגת מאפגניסטן. אמונה חזקה כסלע שיש לשמור את כוחות צבא ארצות הברית מחוץ לסכסוך רוסיה-אוקראינה, סייעה לעצב את תגובתה המוגבלת של אמריקה. ועשרות שנים של סטיות מעקרונות הסחר החופשי בכלכלה העולמית שבוצעו על ידי סין, הובילו את צוות ביידן לאמץ כמה מרכיבים ממלחמת הסחר של דונלד טראמפ. מרכיבי הטראמפיזם שביידן וסליבן אימצו, הבולט שבהם הוא איסור ייצור טכנולוגיות מתקדמות לסין, יכולים לעזור לביידן להדוף את האתגרים האידיאולוגיים שהציב טראמפ בפני מדיניות החוץ שלו לקראת בחירות 2024. כך מאמינים השניים. הנאום שימש כדוגמה טובה ביותר לחשיבה המחודשת המשמעותית שהתרחשה במחצית הראשונה של קדנציית ממשל ביידן. הוקם A-Team כדי להתקדם מעבר לעידן טראמפ, אבל במובנים מסוימים הוא אימץ אלמנטים של עידן טראמפ. לא את הדמגוגיה הבדלנית, אלא רק את הצורך לחזור למושגי יסוד כגון מעמד ביניים בריא אמונה על ידי בסיס תעשייתי פעלתני. הצוות של ביידן מוסיף על כך חשיבה צנועה לגבי מה הצבא ארצות הברית יכול להשיג לבדו. בניית קדר מוצק של בעלי ברית, מתן תשומת לב לאיומים הקיומיים ביותר ורענון של העקרונות המחזקים את הדמוקרטיה האמריקאית. אז מי הוא אותו ג'ק סליבן אשר ממעטים לשמוע עליו בישראל, אלא אם כן הוא הגיע לביקור בארץ, וגם אז באופן מוטעה לא נוטה העיתונות הישראלית לתת לו חשיבות. סליבן נולד לפני כ-47 שנים בנובמבר 1976 בוורמונט, וגדל במיניאפוליס, מינסוטה. אביו עבד במחלקה העסקית של סטאר טריביון, העיתון הגדול ביותר במינסוטה, ושימש מרצה לעיתונאות ותקשורת באוניברסיטת מינסוטה. אמו הייתה יועצת בבית ספר תיכון. בעת לימודיו בתיכון הצטיין סליבן כאלוף דיבייט ושימש כנשיא מועצת התלמידים. אחר כך למד באוניברסיטת ייל והתמחה בלימודים בינלאומיים ומדעי המדינה. כאשר סיים את התואר הראשון, זכה הודות לציוניו הגבוהים במלגה ללימודים באוקספורד. שם סיים עם תואר שני ביחסים בינלאומיים ודוקטורט במשפטים בשנת 2003. מבחינת חייו האישיים כיום, מה שידוע הוא שג'ק סליבן ניסה בשנת 2015 למגי גודלנדר, מי שהייתה קצינת מודיעין של הצי האמריקאי ושימשה אחר כך כיועצת לסנאטורים ג'ו ליברמן וג'ון מקיין בוועדה לביטחון פנים ולענייני ממשל של הסנאט. גודלנדר הינה אף היא בוגרת אוניברסיטת ייל, כך ששניהם די דומים מבחינת רקע השכלה וקריירה. יש אנקדוטה מעניינת הנוגעת לזוג. בסוף אפריל 2023 פרץ אדם אלמוני לביתם של הסליבנים בשכונת ווסט-אנד בוושינגטון בסביבות השעה 3 לפנות בוקר. אחזב עוד לפני שסוכני השירות החשאי ששמרו על ביתם הרגישו בכך. ג'ק סליבן גילה בעצמו את הפורץ לביתו, הודות לכך שעדיין עבד באותה שעה, מה שהביא כנראה לבריחתו של זה. הפורץ נראה שיקור ומבולבל לגבי איכן הוא נמצא, על פי אנשים שתודרכו על האירוע מפי סליבן. לא היו ראיות לכך שהאדם הכיר את סליבן או ביקש לפגוע בו. עד כמה שידוע, אלמוני אף פעם לא נתפס, ולכן לא ידוע מה הייתה מטרת החדירה הזאת לביתם של הזוג. הקריירה המדינית של ג'ק סליבן נפרסת לאורך תקופתם של מספר מנהיגים מטעם המפלגה הדמוקרטית האמריקאית. היא החלה כאשר מונה להיות ראש צוות המדיניות של הנשיא ברק אובמה. לאחר מכן עבד כיועץ לביטחון לאומי של סגן הנשיא דאז ג'ו ביידן, כסגן ראש הסגל של השרה הילרי קלינטון במשרד החוץ האמריקאי, ושימש כיועץ בכיר מטעם הממשל האמריקאי. סליבן היה זה שניהל את המסע ומתן הראשוני בשיחות הראשוניות שסללו את הדרך להסכם הגרעין עם איראן, ומילא תפקיד מפתח במסע ומתן בתיווך ארצות הברית שהוביל הפסקת האש בעזה לאחר מבצע עמוד ענן בשנת 2012. הוא גם עזר לעצב את אסטרטגיית האיזון מחדש של אסיה פסיפיק הן במחלקת המדינה והן בבית הלבן. כאשר רצה הילרי קלינטון לנשיאות ארצות הברית בשנת 2016, היה סליבן יועץ מדיניות בכיר לקמפיין הנשיאותי שלה. שם נחשף לראשונה לסוגיות פנים שמעסיקות את הבוחר האמריקאי. נוסף על תפקידיו במערכת הפוליטית, שימש סליבן גם כפרופסור אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל. אנשים שמכירים את סליבן מגדירים אותו כאדם חריף וחרוץ, יש המגדירים אותו וורקוהוליק. קולגה שלו לשעבר בבית הלבן סיפר כיצד בימים של הדיונים על הסכם הגרעין עם איראן, לא חסך מאמצים לשכנע קבוצות וצוותי חשיבה שהתנגדו להסכם, כגון הקרן להגנה על דמוקרטיות, ה-FDD. מנכ״ל FDD, מרק דובוביץ', מבקר חריף של העסקה, תיאר את סליבן כהבחור הכי חד בנושא שאני מכיר. בבית הלבן סליבן נודע בהתעקשותו להטיל ספק בהנחות שמונחות על השולחן, במיוחד אם הן עומדות מאחורי מדיניות קיימת. הוא תמיד יקבל בברכה דעות המייצגות את פרקליטו של השטן, אשר מנסות לאתגר נושאים הנמצאים בדיון. לתפקידו הנוכחי כיועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, מונה סליבן על ידי הנשיא ג'ו ביידן ב-20 בינואר 2021. כך זכה להיות היועץ לביטחון לאומי הצעיר ביותר שהיה אי פעם לארצות הברית. בעניין גילו אגב, רבים אומרים שניסיונו ויכולותיו מתאימים לאדם המבוגר בעשור או שניים מגילו הביולוגי. הקריירה הזו של סליבן, שנפרסת על פני דיפלומטיה, מדיניות ואקדמיה, בשילוב יכולותיו השכליות החריפות, כך על פי מי שמכיר אותו מקרוב, והיכולת והמוכנות שלו לעבוד שעות רבות ברציפות ולקפוץ לכל מקום בעולם, הופכת אותו לדמות מפתח בביטחון הלאומי וביחסי החוץ של ארצות הברית. זאת למרות שתמיד הוא נמצא מאחורי הקלעים. אחרי שנגעתי בהשפעתו של ג'ק סליבן על המדיניות הרחבה של ארצות הברית תחת הממשלים הדמוקרטיים, בואו נדבר מעט על סליבן וישראל. סליבן דוגל בחשיבותם של יחסי ארצות הברית וישראל. במהלך 10 השנים האחרונות הדגיש בעקביות את השותפות החזקה והמתמשכת בין ארצות הברית וישראל. הוא דוגל בשיתוף פעולה ביטחוני חזק, שיתוף מודיעין ומאמצים משותפים להתמודד עם אתגרים אזוריים משותפים. סליבן תומך בעקביות בפתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא מאמין בהקמת מדינה פלסטינית בת קיימה ועצמאית לצד ישראל, עם גבולות בטוחים והכרה הדדית. במקביל, סליבן תומך בזכותה של ישראל להגנה עצמית. הוא מכיר באיומים העומדים בפני ישראל ובצורך להגן על אזרחיה. הוא פעל להגברת הסיוע הצבאי ושיתוף הפעולה לחיזוק היכולות הביטחוניות של ישראל. כמו כן, עסק ועוסק ללא לאות במאמצים דיפלומטיים לקידום היציבות באזור. הוא תמך וממשיך לתמוך בדיאלוג בין ישראל למדינות ערב השכנות, כולל הסכמי אברהם, שהובילו להסכמי נורמליזציה. מאז השביעי באוקטובר, הורגישה גם השפעתו על המגמות השונות מצד ארצות הברית. מובן שאת הטון נתן ג'ו ביידן עצמו, אך באסטרטגיה הכללית מעורב ג'ק סליבן. הדברים באים לידי ביטוי בשלל נושאים, כמו למשל הוצאתו מן הארון של המושג פתרון שתי המדינות והנחתו על השולחן כחזון מעשי. הצהרתו של שר החוץ האמריקאי לפי ההתנחלויות מפירות את החוק הבינלאומי. התנגדותה של ארצות הברית לכיבוש ישראלי בעזה ולרצועת ביטחון בשליטת ישראל בתוך הרצועה. וקידום רפורמה ברשות הפלסטינית כדי שרשות פלסטינית מחודשת תהווה צד מקובל למסע ומתן על כינון מדינה פלסטינית הכוללת את רצועת עזה. סליבן ביקר בעצמו במזרח התיכון ובישראל באמצע דצמבר שנה שעברה, אז נפגש עם קבינט המלחמה, עם ראש המוסד אדי ברנע בעניין החטופים, ומאוחר יותר גם עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. באותו ביקור נבנתה הסכמה עם קבינט המלחמה שיהיו מספר שלבים למלחמה בעצימויות שונות. יש הטוענים שגם הסכים עם הישראלים על דדליין למועד סיום הלחימה, זאת כדי לאפשר הסכם אזורי שכולל את סעודיה מספיק זמן לפני הבחירות הקרבות. בנוסף, הוא ערך ועורך כל הזמן שיחות טלפון אינטנסיביות רבות עם גורמים במזרח התיכון, עם גורמים בישראל, מצרים, סעודיה, קטר ומדינות אחרות, וכמובן שהוא חלק חשוב בצוות שכולל את הנשיא, שר החוץ האמריקאי וראש המטות המשולבים. לסיכום, גישתו של ג'ק סליבן הייתה עקבית בטיפוח קשרים חזקים בין ארצות הברית לישראל, בעד פתרון שתי מדינות, ובטיפול באתגרים אזוריים תוך הכרה בניואנסים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובין ישראל לשכנותיה האחרות. ישראל עם הנהגה שפויה וראויה הייתה מכירה בחשיבותו של ג'ק סליבן ומקיימת באמצעות המלל דיונים רצופים איתו ועם צוותו לגבי אסטרטגיות ליום שאחרי הלחימה בעזה, הדרכים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אלא שישראל היום מנוהלת כמדינת חפלאפ במקרה הטוב וכמדינה אוטוקרטית בה הכל ישק על פי דעתו של מתווה מדיניות אחד ויחיד במקרה הרע. בישראל היום לא נעשית עבודת מטה בנושאי ביטחון אסטרטגיים על ידי הגוף המקצועי שהוקם לצורך כך מתוקף חוק, המטה לביטחון לאומי, ובראשו הוא עמד על ידי ראש הממשלה מינוי פוליטי בצורת צחי הנגבי במקום מוביל מקצועי. אם יש משהו שג'ק סליבן מסמל כה היטב עבור ישראלים, זה את ההבדל בין דרך העבודה האמריקאית על נושא מדיניות, השונה כל כך מזו הישראלית. אוקיי, סיכום. חשוב להבין שמדיניות החוץ של ארצות הברית עברה וממשיכה לעבור טרנספורמציה בתחומים בהם היה קונסנזוס משותף למפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית. במיוחד בנוגע לתפיסה המדינית-כלכלית שליוותה אותה מאז לאחר מלחמת העולם השנייה. לא עוד אמונה עיוורת בכך שהגלובליזציה ויחסי הסחר הפתוחים עם כל העולם רק מיטיבים עם כולם והם אשר יביאו יותר חופש וזכויות אדם בעולם. נהוג לייחס לטראמפ בלבד את הרצון לשנות את הפילוסופיה הזו. טראמפ אכן זעזע כל כך את המערכת הפוליטית באמריקה, עד שאילץ גם את מתווה המדיניות במפלגה הדמוקרטית לבחון מחדש כמה מערכיהם המסורתיים. אחד ממתווה המדיניות האלה ואולי החשוב שבהם היום הוא ג'ק סליבן. סליבן ניתח את הסיבות לניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות 2016 והבין שחלק מהן נעוץ באטרקטיביות המסרים של טראמפ שהופנו אל מעמד הביניים, מה שקרוי באנגלית The Working People או The Working Families, אותה שכבה מהווה את רוב אוכלוסיית ארצות הברית ושמורכבת ברובה מאנשים חסרות וחסרי השכלה גבוהה בגיל העבודה. הלקח שלו היה שכל מדיניות חוץ של ארצות הברית תחת המפלגה הדמוקרטית צריכה לקחת בחשבון אם הקונפליקטים אותה היא חפצה לנטרל מהווים איום ישיר או עקיף על אותו מעמד ביניים של עובדים. אם זו נסיגה מאפגניסטן, אם זה הבטחת המסחר החופשי עם סינו הגבלתו, אם זה הגנה מפני סכנות של עימותים באסיה פסיפיק, ואם זה הבטחת השקט במקום מרוחק כמו המזרח התיכון. אלא שאם טראמפ טען לזעזע ולשנות על פניה את התפיסה הכלכלית-מדינית הנוגעת למדיניות החוץ של ארצות הברית, הרי שבמפלגה הדמוקרטית מבקשים לעשות שינויים מתונים ומבוקרים יותר בצורה של רפורמות, ולא באופן דרסטי וחסר אחריות כמו טראמפ, שאחת השאיפות המתמידות שלו היא לפרוש מכמה שיותר ארגונים בינלאומיים שאמריקה בעצמה כוננה. בדוגמה של הסיוע לאוקראינה, מדיניותו המוצהרת של טראמפ וחלקים נרחבים במפלגה הרפובליקנית נוטה להיות בדלנית באופן קיצוני, ושונה בכך מאוד מזו של המפלגה הדמוקרטית. אך מה שמשותף היום לשתי המפלגות היא ההכרה בכך שלא ניתן עוד לקדם מדיניות חוץ שאיננה מדברת אל ליבו של מעמד הביניים האמריקאי, ואשר איננה דואגת לנושאים כגון מקומות עבודה עבורו תוך כדי כך. משותפים לשתי המפלגות גם השאיפה להקטנת המעורבות הצבאית הפעילה של חיילים אמריקאים מעבר לים, אם כי לא בהכרח באותה מידה, וכך גם העמדה שיש להקשיח עמדות מול סין, שוב עם טעמים שונים בין המפלגות. כך בדוגמה של היחסים עם סין, כאשר ביידן נכנס לתפקידו, לא ראינו כל התגמשות כלפי סין כפי שרבים ציפו שיקרה, אלא אפילו הקשחה בתחומים מסוימים. ג'ק סליבן ביסס עבור המפלגה הדמוקרטית פילוסופיה שמשתלבת היטב עם זו של ביידן וכנראה גם משפיעה עליה. על פיה, החוזק של מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של ארצות הברית תמון בעיקר במעמד ביניים אמריקאי מסגשג, ששגשוגו נמצא בסכנה בגלל האיומים הבינלאומיים שממשל טראמפ ביקש להמעיט בערכם או להתעלם מהם. אלו הם שינויים לא קטנים המתחוללים בתחום מדיניות החוץ של ממשל תחת נשיא דמוקרטי, וג'ק סליבן הוא דמות מפתח בעיצוב השינויים האלה, כפי שהתבטאה בשלוש שנותיו הראשונות של ג'ו ביידן כנשיא ארצות הברית. לא ניתן לצפות מי יבחר לנשיא ארצות הברית הבא בנובמבר השנה. כרגע הסיכויים של טראמפ וביידן נראים שקולים. אם יהיה זה ביידן שננצח, סביר להניח שנראה עוד הרבה מהשפעותיו של ג'ק סליבן על מדיניות ארצות הברית. כמובן בהנחה שימשיך בתפקידו או בתפקיד דומה. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתם או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין. ואל תשכחו להירשם באמצעות כפתור סאבסקרייב ואו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת ומעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, worldplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי חשבון הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים אחרים. להתראות בפרק הבא.